כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
שיהודי שומר תורה ומצוות ואין צריך לומר לומד וצורב, שיחזיק מכשירים כאלה, בר מינן, בר מינן, בר מינן, זה צריך. ברשות מרן הרב הגדול גאון עוזנו ממלא מקום אבותיו השם יאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים ימים על ימי מלך יוסיף שנותיו כמו דור ודור בבריאות איתנה ונורא מעליה להגדיל תורה ולהדירה ולרומה כולה קרחה בשמחה וכתוב לבב אמן ואמן. כאמור להגיע לדיוטה חלילה כזו נמוכה שבן תורה יחזיק מכשיר מפוקפק מוכשר מוגן כל מיני שמות משמות שונים אשר שם שמות בארץ שמות שעושים שמות בארץ איך אפשר איך אפשר לו יצויר שאדם קונה בשר מחנות שכתוב עליה כשר, אבל אין לו השגחה ראויה לשמה. אין לו, אין לו. הוא אומר כשר. הלא אנחנו נסתכל על האדם הזה כאדם מוזר ביותר, כאדם שפרק מעליו עול תורה ומצוות. איך יכול להיות? וכי בשביל שזה לא אכילה, אלא ראייה, זה יוקל חלילה. הרמב״ם כותב שאיסור שבלא תתור הוא איסור חמור ביותר. הרמב״ם כותב שזה איסור חמור מאוד. איך אפשר לאדם להרשות לעצמו דברים אלו? כמה פעמים באו אליי בחורים טובים שנפלו בדבר הזה. בוכים ומבקים. מבקשים תיקון, התיקון, מה תיקון? תיקון, תעזבו את זה. יעזוב רשע דרכו וישאב אל מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמיהו ולאלוהינו כי הרבה לסלוח. אחר כן, תחשוב על תיקונים. קודם כל לעזוב, לעזוב. בן תורה צריך להסתכל על מכשירים כאלה כדבר מגעיל לנפש. לא כדבר שיש בו צדדים. היחתה. איש אש בחקו ובגדיו לא תסלפנה, אומר שלמה. אדם מחזיק כזה מכשיר בידיים שלו ולא ינזק. הייתי לא מזמן בכותל מערבי, ניגש אליי בחור, הרב אפשר לדבר איתך כמה מילים? פרץ בבכי. אומר לי הרב, מישהו ביקש ממני טובה לקחת לו את המכשיר לבית שלו כי הוא שכן. לקחתי, אומר, בדרך יצר הרע פיתה אותו, נכנס לאיזה חדר מדרגות וישב שם 3 שעות וראה את כל הגיהנום לפניו. הוא בוכה על זה, הוא לא יודע איך הוא עשה את זה, לא יודע איך הוא עשה, כמה הוא אומר לי, אני יודע איך עשיתי את זה. מי שעוסק בדברי תורה שכתבו בהם מתוקים מדבש ונופי צופים, נחמדים מזהב ומפז רב, הייתכן שיפנה ליבו לא רק לבטלה, אלא בר מינן לדברים כאלה גבוהים? לא יכול להיות, לא ייתכן. זו רוח רעה שמסובבת ברחובות ומפתה להתעסק בדברים אלו. אבל ראש לכל הפורענויות זה ההפסק מלימוד התורה. לכן, כאמור, בין הזמנים אסור שיהיה המושג של פריקת סדרי לימודיו. אומרים על החפץ חיים עליו השלום, שההבדל בין הזמנים, אמרנו שכבר שנים רבות, מאות שנים כבר יש את הבין הזמנים הזה. למה הבאתי להם השלה הקדוש, השלה הקדוש כותב נגד בין הזמנים, בא לראי ובא למצא בין הזמנים, כך כותב השלה הקדוש. המושג הזה היה ובעוונות זה לצערנו עדיין קיים. בין הזמנים צריך להוכיח בין תורה שאין אצלו דברים כאלה, אלא כמו חפץ חיים, ההבדל היה המקבעת. בסדרי הישיבה, הייתה לו ישיבה ברדין, בסדרי הישיבה הוא היה המקבעת לומד כל היום, בין הזמנים היה לובש את הכובע של הרבנים, מה שלובשים, בלי מקבעת, מקבעת אולי קצת כבד, זה הכל ההפרש. אבל סדרי היום שלו היה אותו דבר בדיוק, הלימוד שלו היה מהבוקר עד 11 בלילה, ככה היה סדרו של החפץ חיים עליו השלום, סדר ארוך. וכן, זה הדרך בה בית יעקב לכו ונלכה, ושבאמת חלקו עם יעקב אבינו, אוהב התורה, עמל בתורה, רוצה לגדול בתורה, ברוך השם זכינו ונתברכנו באלפי בני תורה, אם בישיבות הקטנות, אם בישיבות הגדולות, אם בכוללים, וכן בעלי בתים חשובים שחובשים ספסלי בית המדרש דבר יום ביומו, דבר שלא היה שנות דור ודור, דבר גדול מאוד. השטן מנסה לחבל בקדושה שלנו, בשלימות שלנו. אנו צריכים להתייצב כמו נד ולעמוד מולו ולקבל עלינו עול תורה כראוי, כדרך שאנחנו ראינו למרן עליו השלום, כמו העובדות שסיפרתי, וברוך השם בניו אחריו, אשרי בניו אחריו, ומורנו הרב בולט בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בשקידתו והתמדתו, יעידו ויגידו ספריו הנפלאים, עמלו בתורה. זה צריך להיות לנו לאור עולם. יהי רצון שיזכינו האל להתברך, להתגבר על כל הקשיים, לעמול בתורתו הקדושה, ולזכות שהתורה תינתן לנו במתנה, אמן ואמן.
ראש הישיבה, ישיבה תורה ודעת, הגאון הרב יצחק כהן, שליטה, רב שכונת שמואל הנביא. זה הולך בדרך של מרן. לא רק בישיבה שלו, מסתגר עם רב ישיבות, כמו שיש כמה ראשי ישיבות כאלו. הוא ברוך השם באותם ראשי ישיבות שגם יורדים אל העם. גם בעלי בתים וגם מבריחים בתורה מזכה את הרבים. שמשיך עוד הזכות הרבים, השיעורים שלו, בדברי המוסר שלו, איכות ימים ושנים. שבוע הבא זה יהיה שעון קיץ, אז השיעור משתנה, מתקדם בשעה. הרב המקדים 9:30, 10 השיעור. כידוע, בפסח בפרט בולט מאוד ההבדלי המנהגים בין הספרדים לאשכנזים. הספרדים מכמה דברים מקילים בהם, והאשכנזים מכמה דברים מחמירים בהם. זה בעיקר בפסח. אין בזה שום חשש שלא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. אין בזה חשש. לפני כמה חודשים היה איזה חכם אחד שדיבר באיזה כנס, והוא אמר שכל המנהגים של הספרדים והאשכנזים, לפי דעתו, צריך לבטל אותם. יש בזה בעיה שלא תתגודדו. הוא דיבר על בשולי גויים, שאנחנו מחמירים שהיהודי ישים את הגדרה על הגז, או שגוי ישים את הגדרה שהגז מרובה. ככה הספרדים שמים כמו שולחן ערוך. מה הדבר כזה? מה זה ספרדים, אשכנזים? עוד גודדו. אמר את זה, ואנחנו. אני דיברתי אחריו. אז אני אמרתי, אני מסכים איתו. עוד גודדו, כביכול, כן? עוד גודדו, שכל האשכנזים עשו כמון, בבקשה. עוד גודדו, למה שעשו כל אחד לבד? זה, אמרתי את זה בבדיחותה, ודאי שלא. אשכנזים תופסים במנהגים שלהם, אסור להם לשנות, והספרדים מנהגים שלנו. קבעתי את זה בבדיחותה לפי טעמו, אבל הוא לא צודק. אין בזה שום חשש שלא תתגודדו. אני אסביר את זה למה. לפי שאני אחיל להגיד את ההבדלי המנהגים שקשור לפסח, נביא את הדבר הזה בצורה ברורה. בגמרא מסכת יבמות, בדף י"ג עמוד ב', הגמרא אומרת על הפסוק, לא תתגודדו. מה זה לא תתגודדו? אם בא לדבר שלא לחתוך, לא לשרוט על המת, לא תגודדו. מה זה לא תתגודדו? כאן הגמרא למדה, לא תעשו אגודות אגודות. הרמב״ם מביא את זה בפרק י"ב, מנחות עבודה זרה, וגם בספר המצוות. מי שיקרא את הרמב״ם, יבין בדבריו בפשטות, שהוא סבר שזה לימוד גמור דאורייתא. התורה דיברה על עשרות למת. הגמרא למדה מזה, מהיתור של המינים, לא תתגודדו, מכאן שלא עושים אגודות אגודות. זה לימוד דאורייתא. דעת הרמב״ם, אפילו שתי בתי דינים בעיר אחת, יש שתי בתי דינים בעיר אחת, אפילו אחי, יש איסור, לא תתגודדו. זה דעת הרמב״ם. הפרי חדש, ככה לומד, באמת, בדעת הרמב״ם, שהוא סבר שזה דאורייתא. החידה, הוא לומד בדעת הרמב״ם, לא, שגם הרמב״ם סובר כמו דעת הראש, שזה אסמכתא בעלמא. הראש סובר שזה דרבנן, אסמכתא בעלמא. אז בא החידה ומשווה דעת הרמב״ם לדעת הראש, ששני הסוברים זה דרבנן. זה דווקא מינה בכל מיני ספקות וכדומה. אבל יותר נראה, מי שיקרא, פשט דברי הרמב״ם, נראה כמו הפרי חדש. שבאמת איסור הזה איסור דאורייתא. לא תעשו אגודות אגודות. רק יש לחקור מה הטעם של האיסור הזה. יש אפשר להגיד שני צדדים. אפשר לומר שלא יהיה לעם ישראל כמו שתי תורות. כמו שסיפרתי לכם פעם בעבר שהייתי במונסי, כדור הארץ, באמריקה, שהייתי במונסי, נתתי שם שיעור, וכל דבר אמרתי לפי דעת מרן כך, לפי דעת הרמה כך, כל דבר הסברתי. אני גומר את השיעור, אני בא לצאת, היה שלג, שבת זה היה, שלג, קופץ אליי איזה אחד ככה, קושי ככה כמו אובמה, קופץ אליי, הרב, אני רואה בקוט יוסף הרבה פעמים, המשרדים, אשכנזים, כשאני התגיירתי, אמרו לי שיש תורה אחת לעם ישראל. מה, יש שתי תורות לעם ישראל? מה הדבר הזה? אמרתי, בוא תצא איתי, כי כבר את השיעור גמרתי. תצא איתי, בוא אני אסביר לך בדרך. יש שם שלג, אולי גובה מטר. אז הלכתי לאט לאט, מתי היה לי זמן להסביר לו את כל הדבר הזה. ולא עכשיו הזמן. מאיפה יצא בכלל הדבר הזה? למה הספרדים ככה, ואשכנזים כך? כי הוא לא הבין את זה, הוא התגייר. אמרו לי אחר כך, שהוא גר צדק אמיתי, יושב כל היום בית כנסת ולומד, הוא בקיא באלקוט יוסף יותר ממני בקיא. ממש, יושב ולומד, רק הוא לא הבין, מה זה יש? שתי תורות לעם ישראל? באמת, האיסור שלא תתגודדו, שכותב הרמב״ם, לא תעשו אגודות אגודות. יש לחקור למה זה. האם בגלל שלא יראה כמו שתי תורות? זה עושה אסור, זה ממותר, זה כמו שתי תורות. זה אוכל אורז, זה לא אוכל אורז בפסח, כמו שתי תורות. האם זה הטעם של האיסור? או האיסור הוא לא בגלל שתי תורות. כל אחד עושה כמו רבותיו, אין בזה בעיה הזו. יש בעיה אחרת, מחלוקת. יש מחלוקת בעם ישראל. זה אומר מותר, זה אומר אסור, בהכשר הזה, הכשר הזה, נהיה מחלוקת נהיה. שזה נפקא מינה בחקירה שאני אומר. מה הדין בדברים של מנהגים? האם יש בזה את האיסור לא תתגודדו או לא? דברים של ההלכה, כמו חלק בית יוסף, כל מיני כאלו, זה דברים של ההלכה, לא תתגודדו, שלא יראה כמו שתי תורות. אם תגיד אתה בגלל שלא יהיה מחלוקת, אז אין הבדל בין הלכה למנהגים. שלא יהיה מחלוקת, אז גם במנהגים. זה מפעלים נוי, זה אומר נאי. זה נוסח ספרד, זה נוסח אשכנז, זה נוסח ספרדי. זה מנהגים. גם זה, לא תתגודדו, מחלוקת יהיה בעם ישראל. אם תגיד שלא יש כשתי תורות, זה לא כמו שתי תורות, זה מנהגים, זה לא דבר של הלכה. כולם יודעים, בין הספרדים ובין אשכנזים, שעשו לאכול שבת, שעשו לאכול חזיר, צריך לצום ביום הכיפורים, כל מגילת פורים. כולם יודעים, יש דברים עיקריים, כולם יודעים, אין בזה מחלוקת. בדברים של ההלכה, זה כמו שתי תורות. ומנהגים יהיה מותר. החקירה הזו, חולקים ביניהם הרמב״ם, רש"י והראש. לדעת רש"י והראש, הטעם הוא שלא ייראה כמו שתי תורות. זה הטעם. שתי תורות זה רק בהלכה. ומנהגים לא נראה כמו שתי תורות. מנהג, מנהג, כל אחד היה באשכנז, היה באירופה, ושם עומדים להגיד נוי וכדומה. אין בזה לא תגודדו. ומנהגים אין, רק ויכוח בהלכה. זה יוצא בדעת רש"י והראש. וגם הרשב"א אומר כך, שבמנהגים אין לא תתגודדו. הרמב"ם כותב במפורש, הרמב"ם שהזכרתי, פרק י"ב מלכות עבודה זרה, שלא יהיה מחלוקת בעם ישראל. לא בגלל שתי תורות, אלא איסור לפי הרמב"ם שלא יהיה מחלוקת. לא יהיה מחלוקת, אז גם לא יביא לי וגם אורז וגם מין, או נוסח תפילה, בכל, לפי דעת הרבם לכאורה, לא תתגודדו שייך, בכל. ואפילו שתי בתי דינים בעיר אחת. נחשיב את מרן הבית יוסף בדין ואת הרמה בדין, כל אחד בדין לפני עצמו. לפי דעת הרבם לכאורה, תמיד יש את הבעיה שלא תתגודדו. למה? שלא יהיה מחלוקת בעם ישראל. אחרונים העריכו בדבר הזה. הגאון המהרשד"ם, הוא כותב, מסקנה שלו שבמנהגים אין עניין שלא תתגודדו. גם ישות מעיל צדקה, גם בספר משפטי צדק, הם כותבים שבמנהגים אין לא תתגודדו. מעריך בזה הרבה הגאון הזדחמת, במערכת למד, ערך לא תתגודדו, מעריך בזה הרבה, מביא כמה אחרונים שסוברים, שדברים שמנהגים, שידוע כבר, שהספרדים ככה עושים, ככה עושים האשכנזים, אין לא תתגודדו. כל הטעם, כמו ראשי והראש והרשב"א, שלא יהיה כמו שתי תורות. לפי הטעם הזה, מנהגים לא שייך שתי תורות. סומכים הרבה על הטעם הזה. בפרט אם נגיד שהאיסור הזה של שלא תגודדו, זה רק אסמכת בעלמא. התורה דיברה שלא לסרוט למת, לא תגודדו. הגמרא למדה, אסמכת שלא יגדות אגודות. זה דרבנן. דרבנן יותר קל, חושבים יותר להקל בדבר הזה. יש בגמרא שם יבמות, מתחיל בדף י"ג עמוד ב', ממשיך בדף י"ד עמוד א'. שם מחלוקת אביי ורבה. דעת אביי שיש איסור שלא תתגודדו גם בשתי בתי דין בעיר אחת. יש שתי בתי דינים, זה אומר ככה, עבדה חרדית ורבנות הראשית, שתי בתי דינים. זה אומר כך וזה אומר כך. לפי דעת אביי, יש בזה איסור לא תתגודדו. רבה, כאילו זה אומרים רובי, כן? רבה מקשה. בית שמאי ובית הלל, זה כמו שתי בתי דינים בעיר אחת. ואתה רואה שהם נחלקו. בית שמאי עושה ככה, אומר ככה, בית שמאי אומר ככה, כל אחד אומר משהו אחר אומר. אז איך זה? לכן רבה חולק עליו, ורק בבית דין אחד, יש לך רוב ומיעוט, חלק עושים כמו המיעוט, חלק כמו הרוב, זה לא תתגודדו. אבל שתי בית דינים בעיר אחת, אין לא תתגודדו. זה רבה. הרמב״ם פסק כמו אביי. וכל האחרונים טורחים ליישב את הרמב״ם. אביי ורבה, הלכה כרבה, חוץ מיעל כגם. כל בא ברק ודע את זה. אז איך פסק פה כמודעת אביי? הם ישבים, תוכים הבא ליישב. מי שרוצה, יש משהו כללי בישיבה, שיגידו את הישבים לזה. אבל זה דעת הרמב״ם. דעת רוב הראשונים, לא כדעת הרמב״ם. כמו שהזכרתי, דעת הראש, דעת ראשיד, הרשב"א, הזרוע, הרבה ראשונים כתבו בדבר הזה. כולם כתבו שתי בתי דינים בעיר אחת, אין בזה לא תתגודדו. זה דעת רוב הראשונים. אנחנו תופסים. כמו דעת רוב הראשונים. לכן, שהספרדים עושים כמו דעת מרן, והאשכנזים כמו דעת הרמה, זה נחשב כמו שתי בתי דינים בעיר אחת. הדבר הזה עושים שלא כדעת הרמב״ם. זה לא חידוש. יש כמה דברים שאנחנו עושים שלא כדעת הרמב״ם. זה אחד מהם. לא עושים כמו דעת הרמב״ם. כי היה אחד שהקשה עלינו שם בשיעור שהייתי לפני כמה חודשים בצפון. כשאמרתי את זה, זוכר כך אומר לי, אבל הרמב״ם פרסבת, זה נכון. הרמב״ם תרחו ליישב אותו, לא פסק כמו דעת אביי. אבל הלכה כמו רבה, בעיר אחת שתי בתי דינים, אין לו תגודדו. תראה, שאר הראשונים, וכל החברים מסכימים לזה. גינת ורדים, גם כותב ככה. וכלל ג' יש לו מערכה שלמה בזה, והוא כותב, שתי בתי דינים בעיר אחת, אין כמו מרן והרמה, אין בזה לא תגודדו. היה זה רב ראשי אחד, לפני 50 שנה בערך, הוא היה כועס על מרן, מרן הוא לא היה רב ראשי, הוא היה אולי בדין הגדול, או רב ראשי תל אביב, תחילת דרכו. הרב היה הולך כל מקום מדבר, ספרדים ככה, אשכנזים כך, עד הרב זה לא היה הרבה מצוי. בכלל לא היה מצוי שרבנים הולכים לתת שיעורים בהלכה מעיר לעיר. לא היה מצוי רבה, כל רב ישב בשכונה שלו, הרב התחיל בדבר הזה. ללכת מעיר לעיר, משכונה לשכונה, איפה הרב לא היה? כל פינה בארץ, בחוץ לארץ, הרב היה שם. ואתה שיעורים והחדיר את הנושא הזה. אותו רב ראשי, אני לא אגיד לכם מי זה, הוא לא מצחים בעיניו הדבר הזה. מה אתה אומר? זה לא נשמע יפה. תשמע את זה, למשל, ציפי לבני, מה זה יפה? ספרדים, אשכנזים, ליברמן, שמע את זה. מה זה ספרדים, אשכנזים? הם לא מבינים את זה. מה זה? תגיד, אלה שעושים כמו דעת מרן, עושים כמו דעת הרמה. הוא כתב כמה מאמרים אותו רב ראשי, וראיתי, הוא מדגיש. אף פעם הוא לא כותב ספרדים ואשכנזים. הוא כותב, דעת מרן, עושים כמו דעת מרן ככה, עושים כמו דעת הרמה ככה. מה אתה מפחד? מה יש? הם מפחדים? הם לא מפחדים, אנחנו גם לא מפחדים. והגבל לי בו בדרכי השם. בפרט, יש פה לצרף סברה של המרן הבית יוסף, והפקת רוכב סימן רשות ב', תשובה שכולם מכירים אותה. כותב מרן, עיר שהיה למשל 100 איש, עושים כמו מדעם המסוים. נגיד כמו הרמב״ם, בואו 10 מרוסיה, הם עושים כמו את השפות, כמו רי בדרך כלל, בנותה, רי, אבל הם 10, פה יש 100 בטלים. באו עוד 20 בטלים, באו עוד כמה חבדניקים, גם כן, בטלים. יש לך הכל, נגיד, עולים חדשים, 150 עולים חדשים, אבל באו כמה כמה, לא בבת אחת, לאט לאט באו. כולם בטלים, כמה כמה בטיל, כמו ביין נסך, להבדיל, כמה כמה בטיל, וכולם עושים כמו 100 הראשונים. בארץ ישראל, לפני 150 שנה, בזמנו של הגאון רבי יוסף שוורץ, בעל ספר זכר יוסף, היו רוב הציבור פה בארץ ישראל, היה בערך 500,000, עוד פחות קצת, הרוב היו ספרדים. אחר כך היה עלייה מאירופה, אחר כך הגיעו אשכנזים, כמה כמה. לא בבת אחת הגיעו מסות שלמות, הגיעו כמה כמה, מגרמניה, מפולין, מרוסיה, כמה בתים. ואז לפי הבית יוסף, כל האשכנזים היו צריכים לעשות כולם כמו דעת מרן. לאכול אורז, היו שמחים, לאכול אורז. כל ההבדלים של המנהגים, ספרדים ואשכנזים, היו עושים הכל כמו דעת מרן. למה? כי זה כמה כמה בתים. אשכנזים לא סומכים על מרן הבית יוסף הזה. יש להם את פנים מהירות, 300 שנה בערך היה. היה דון הדור בזמנו, והוא הוכיח שלא כדעת מרן. מה שייך בזה כמה כמה בתים? מה זה יין נסך? זה ביטול איסור ויתר? זה היה של מנהגים. ולכן אשכנזים תפסו כמו דעת הפנים מהירות. אין את המושג כמה כמה בטיל בבני אדם. בריח השיבה ולא בטילה. כן? לכן לא שייך בזה כמה כמה בטיל. כך ממשיכים אשכנזים לעשות. הם עושים כמו דעת הרמה. למרות שיש להם את התשובת הבית יוסף, לא שומעים בקולו. אנחנו בכל שכן, שנעשה כמו דעת מרן, שלנו מנהג הבטונו בידינו, לכן לא צריך להתבייש. נהגים כדעת מרן כך. דעת הרמה, למה? נגיד, לספרדים, כמו דעת מרן, כך וכך הדין. אשכנזים, כך וכך הדין. ואין כאן תעניין שלא תקודדו, כמו שהסברתי. הסברתי שתי בתי דינים, בעיר אחת, דעת עריף, עריף לא הזכרתי לכם, גם עריף, דעת עריף והראש, שאין וזה לא תתגודדו, שלא כדעת הרמה, שני עמודי הוראה. אחרי כותב בגינת זרדים, וגם הגאון אמר שדם, וגם בשדה חמד, שכל אחד ואחד צריך להחזיק מנהג אבותם בידיו. יש שטוענים שבפסח אנחנו כולנו כמו אשכנזים, גם הספרדים, להחמיר כמו אשכנזים. כך כותב בספר זכור לאברהם, בי אברהם וקלעי, בתחילת דוחות פסח. כותב הספרדים לעניין פסח נוהגים בכל כמו אשכנזים. הקף החיים, יעקב סופר, הוא גם כן תופס כך. הוא אומר שכך המנהג עתה בין הספרדים בכמה מקומות להורות בכל דיני הפסח כמו אשכנזים, חוץ מאיזה פרטים שיש נוהגים להקל. אחר כותב, יש נוהגים להקל, כמו באורס, למשל, שהספרדים לא ותרים על זה. אבל חוץ מזה, עושים הכל כמו אשכנזים. זה הקף החיים, מסתמך הספר זכור לאברהם. אבל, בחזון עובדיה, בני 50 שנה כבר, יותר, 51 שנה, זה יצא, הרב לא הסכים איתו. הביא את זכור לאברהם, הביא את קף החיים, ולא הסכים איתם. הביא את בשם מרן אחידה, גם במחזיק ברכה בסימן תף סמך זין, וגם בחושן משפט ברכי יוסף סימן קפה, בשתי מקומות. אחידה כותב, אף שרוצה להחמיר לעצמו בלכות פסח, קדוש יאמר לו, תבוא עליו ברכה, בלכות פסח, דברים חמורים, התורה החמירה, כל מחמצת. התורה אמרה, בא נראה, בא נמצא. החכמים החמירו בעקבותיהם, חמץ פסח אפילו במיליון, לא בטל. כמו שהתורה והחכמים החמירו, כל אחד רוצה להחמיר על עצמו, יחמיר. אבל כותב, כל זה יהיה תמיד חכם בביתו, בתוך הבית שלו, בחומותיו, בביתו, שם יכול להחמיר. אבל כשהגיע להוראה, הוא מורה, כותב אחידה, יורה כפי הדין דווקא. אנחנו הספרדים כמו השולחן ערוך, והשכנזים כמו דעת הרמה. לא רוצה להחמיר, יחמיר על עצמו בשקט, בביתו ובחומותיו. זה כותב מרן אחידה. היה לפני קרוב ל-200 שנה, קצת פחות, ראשון לציון, הגאון רבי יוסף חזן, יש לו ספר חקרי לב. הוא עומד על הסתירות שיש בדברי מרן אחידה. עכשיו קראתי לכם את האחידה שכותב, שתמיד חכם בביתו ובחומותיו, אז הוא יחמיר. מקומות אחרים, הרבה מקומות, אחידה מביא את דברי מרן, מביא דברי המקובלים או פוסקים אחרים, אתה רואה שהוא נוטה להחמיר, כמו המקובלים, זה לכאורה סתירה בחידה. אומר אחר כלל, הוא כתב את הדברים האלו לעצמו, כתב את זה. אם היה יודע שהדפיסו את הספרים דברים האלו, היה משנה והיה מוסיף. כל זה מתחכם בביתו, מה שאין כן לרבים, יורק כפי הדין. זה כתב את זה אחר כלל. אותו דבר כתב גם כן לגאון רבי אליהו חזן, בספרו תעלומות לב, לפני 150 שנה בערך. הוא חזר על דברים של הראשון לציון, חקר לב. כמה אחרונים תקפו אותם. זה לא משמע ככה מדברי החידה. זה פלא. איך אתם ככה עושים מקים אותו בחידה? אבל הם זכו לכוון לאמת. יש ספר, לקט הקציר. הזכרתי את זה כמה פעמים פה בשיעור, וחוזר על זה עוד הפעם. רבי אברהם חלפון. הוא היה לפני למעלה 200 שנה. הוא משנת תפקוף סמך ג' או ד' הוא פגש את החידה בליבורנו פנים אל פנים. ואז הוא שאל אותו, איך שפגש אותו, שאל אותו, איך אתה דרכך תמיד להורות? כמו דעת מרן, כמו המקובלים, הרי אין כמו החידה שתפס הרבה דברים כמו המקובלים. בעקבותיו הלך בחיים פלאג'י, בעקבותיו הלך בן איש חי, כמו המקובלים. היו גדולי ספרדים אחרים הרבה שעשו כמו הפשט. איך אתה מורה לערבים? כמו המקובלי, כמו הפשט? שאל אותו, וענה לו. כשאני מורה הלכה לרבים, אני מורה הלכה תמיד כמו השולחן ארוך, זולת, חוץ, ממקומות שאריה החי חולק, זה רבנו אריזל, אני עושה כמו דעת האריזל. וגם זה רק לי עצמי, כמו דעת האריזל. אבל כשאני מורה לאחרים, אני לא מזכיר בכלל את דברי רבנו אריזל. הוא אומר, אין כמו דעת השולחן ארוך. זה כותב את זה בלקט הקציר. הנה זה בדיוק כמו שאמר חקר לב. הכלב אמר את זה מסברה של עצמו, זה לא מסתבר. אתה כותב בברכי יוסף, מחזיק ברכה, קיבלנו רות מרן, קיבלנו רות מרן, אתה פוסק כמו המקובלים, איך זה מסתדר? אז הוא תרץ, תמיד חכם בביתו בחומותיו יחמיר, וחוץ זה יפסק כמו דעת מרן. איך תרץ? הקשו עליו. הנה, אברהם חלפון, הוא שאל פה אל פה את מרן החידה, לפני 214 שנים זה היה. שאל אותו ואמר לו מפורש, אני דרכי להורות לרבים רק כדעת מרן דווקא. היה אחד מדולי רבני מרוקו, למעלה 200 שנה, רבי יעקב בן צור, יש לו שוט משפט וצדקה ביעקב. הוא כותב שעוד במרוקו, לפני 200 שנה, היו עושים בכל הדברים כמו חיבור השולחן ערוך. אין לנו אלא את פסקיו של מרן, אשר יאמר כי הוא זה, ואפילו אלף אחרונים חולקים עליו כמו דעת מרן. דבר כזה אלף אחרונים. מי שיכול למצוא אלף אחרונים, הרב פעלים כתב בלשון אחר. אפילו 100 אחרונים מחלקו עליו. לא יודע אם יש אלף, אם יש 100. זה לשון גוזמה. בא לחזק לך, לצוק את זה, זה ברזל. אומר לך, אפילו אלף אחרונים חולקים, תדע לך, אנחנו לא זזים מורתיו של מרן. היה ראשון לציון לפני למעלה ב-300 שנה, 340 שנה בערך, רבי משה גלנטי. הוא היה נכד של הרב המגן, גם הוא היה שמו משה גלנטי, זה ספרדים, קוראים השם הסבא בחיים, אשכנזים מפחדים, לא קוראים, שרו מן הגב, אבל אנחנו מכירים, קוראים השם הסבא בחיים. רבי משה גלנטי זה הנכד של רבי משה גלנטי שהיה בדורו של מרן, זה כמה עשרות שנים אחרי מרן לבית יוסף. הוא כותב, בכל ארץ ישראל, בכל ערי המזרח, קיבלו עליהם והזעם הוראות מרן השולחן ערוך, ואף המוחזק לא יכול לומר קים לי, יבוא לפני בדין, וקים לי נגד מרן, בדיני ממונות. אין דבר כזה. יש מחלוקת סתם, יש, איך הדין בזה. אבל הוא דבר על השולחן ערוך סתם, שכתוב בשולחן ערוך, ויש פוסקים שחולקים, הרמה חולק ועוד. צריך לומר את זה גם לדיינים האשכנזים. אני יודע, דיין אחד אשכנזי אחד, שהוא עושה קים לי נגד מרן, והוא טועה בדבר הזה. הוא לא יודע כללים. הוא יודע שבית יוסף, הוא יודע שולחן ערוך, הוא לא למד כללים. צריך להגיד לו, אנחנו קיבלנו עלינו וזרענו הוראות מרן, ולא אומרים קים לי נגד מרן. רק אם מרן כותב יש ויש, חצה בזה. יש הרב המניח בשוט הלכות קטנות. שוב, זה למעלה ב-300 שנה, שוט הלקט. ביעקב חגיז, הרב המניח, הוא גם כותב ככה, שהספרדים עושים כמו דעת מרן, ואין למה קים לי נגד מרן השולחן ערוך. היה הראשון לציון, רבי יעקב אלגזי, סביבות 280 שנה בערך הוא היה, רבי יעקב אלגזי, הוא כותב, והנה פה בירושלים, בכל גלילותיה, אתרא דמרנו, זה מרא דאתרא, ולכן פוסקים כדעת מרן בין להקל בין להחמיר. גם להקל, לא רק להחמיר. ככה כותב הראשון לציון רבי יעקב אלגזי. היה אחריו ראשון לציון רבי מרדכי יוסף מיוחס. יש לו ספר ברכות המים. הוא כותב, דידן דפסקינן כמרן, הולכים אחריו בין להקל בין להחמיר. הנה, כתוב מפורש. היו גדולי הדור, לא סתם בחרו אותם, היו גדולי הדור היום. רבי חיים פלאצ'י, שהיה בדין בזמין לפני 150-160 שנה. גם הוא כותב, יש לו ספר חקקי לב. שם הוא כותב, חכמי ספרד וצרפת, גם הצרפתים המרוקאים, חכמי ספרד וצרפת קיימו עליהם, קיבלו עליהם, ועזרם, עזר עזרם, לפסוק בכל, כמו דעת מרן השולחן ערוך. גם בינו, רבי אברהם פלאצ'י, יש לו ספר אברהם מזכור, מערכות, ספר יפה, מערכות, גם הוא כותב, שעושים תמיד כמו דעת מרן, אב בדין ארם צובה, שבסוריה, של החלבים, רבי שלמה לניאדו, יש לו שוט בדינו של שלמה, גם כותב, ענן בטרי דמרן הזלינן, ככל חוקותיו, כל משפטיו, בין להקל, בין להחמיר. איך הם מדגישים את זה? בין להקל, בין להחמיר. רבי יעקב פרצ'י, היה אב בדין בירושלים לפני 280-270 שנה, אב בדין בירושלים, לדור של חכמים וסופרים. הוא היה אב בדין, והוא כותב, אנחנו קיבלנו הוראות מרן, כמו שזה הלכה למשה מסיני. אמרנו, הלכה למשה מסיני. חוץ לכמה מנהגים קדומים. עליו אחי, הכל כדעת מרן. כמו הלכה שאין בה מחלוקת. איך הוא מגדיר את הוראות מרן. אין בה מחלוקת. משיך הוא אומר, והנוטה מדבריו של מרן, זה מזזל בכבוד רבותיו. כאילו מרן לא היה מספיק אישי ואיש. מרן היה מקל, אורס, קטניות, מרן מקל. הוא יותר מחמיר מדעת מרן. זה נקרא מזלזל בכבוד רבותיו. לכן צריך לראות כדעת מרן בדווקא. זה כותב את זה ביעקב פרצ'י. ואברהם אנטבי, מרבני חלב. יש לו ספר חוכמה ומוסר. זה מוסר עם הלכות באמצע. וגם הוא כותב, ויותר טוב שלא לנעוק כחומרה של הרמה חוזר בניעור. תעשו כדעת מרן, שלא חוזר בניעור. כי החומרה הזו מסבכת אותנו הרבה דברים, החומרה הזו. לכן, לא להחמיר כמו דעת הרמה, אלא כדעת מרן. גם פתח הדביר, חבר בדינו של רבי חיים פלאצ'י, גם כן כותב ככה. כל זה אני אומר, נגד חר המחילה בכבודו, מה שכתב הגאון הרב אוזנר בשבט הלוי. הוא שם כותב, בחורי ישיבות שלומדים אצל אשכנזים, ורוצים להחמיר בקוטניות, רוצים להחמיר באורס, כל מיני דברים, יש להם רשות, עד הרבה, תבוא עליהם ברכה, נוצאים אצל אשכנזים, שהחמירו בכל. הוא לא ידע כל הדברים האלו. שבט הלוי הרב אוזנר היה גברה רבה, אין ספק. אבל הוא ידע כל היום, ידע מי זה בכלל מהרש לניאדו, מי זה מערי פרצ'י, מי זה ספר אבני שיש. אבי ישעיה הביטבול, היה מגדולי רבני מרוקו. יש לי את הספר הזה, ספר אבני שיש. שם חריפות גדולה מאוד. מגדולי רבני מרוקו בערך 200 שנה בערך. וגם הוא מחזק, אומר, עושים בכל, בכל פסח, בכל כולם, כמו דעת מרן השולחן ערוך. אני לא יודע אם הרב אוזנר ראה פעם את הספר הזה, אבני שיש. או ספר של רבי אברהם אנטבי, הספר הזה, פתח הדביר. גם כן הגאון רבי אליהו מני, אב בית דין בחברון, היה חברו של מרן הבן איש חי, היה חברו. וגם הוא כותב חזק מאוד, הסועדים לא זזים מאורתיו של מרן השולחן ערוך. הוא אומר, לומד אצל אשכנזים, מה זה קשור איפה הוא לומד? אנחנו למדנו אצל אשכנזים? למדנו אצלהם. גם מרן, מרן אבא זכר צדיק לברכה, למד אצל אשכנזים. בישיבת פורת יוסף, היה סדר בית נגמר בשעה 5:30-6, משהו כזה, והרב היה הולך בשעה 6, מיר העתיקה, היה מגיע לישיבת חברון, שהיה פה בגאולה, הוא ואחריו בצאן אבא שאול, ועוד כמה חכמים, חבוך בן חיים ועוד, היה בין ישיבת חברון, משעה 6 עד 2 בלילה לומדים בישיבת חברון. נו, מי שילך היום, משעה 6 עד 2 בלילה לחברון, הוא נקרא חברוניר, כן? אני למד בישיבת חברון. מרן רק למדת אשכנזים, זה לא קשור, למדת אשכנזים, למדת אצלם, הנה לימוד, תפלפל, תקשה, תתרץ, יש הרבה מה ללמוד מאשכנזים, הרבה מאוד, אבל הנה הלכה זה משהו אחר, זה לא קשור, ויקבל יבוא בדרכי השם, קיבלנו הוראת מרן, ולא זזים הוראתם של מרן, ימין ושמאל, יש חזון איש באגרות שלו, כותב דבר מעניין, הוא כותב, להחמיר בכל דבר, זה בכלל בגדר שכחת התורה, אדם שוכח את התורה, כל דבר מחמיר, אסור להחמיר בכל דבר. זה כותב החזון איש, שהוא ידוע שיש לו הרבה חומרות, אפילו אחרי אומר, אם אדם מחמיר בכל דבר, זה בגדר שכחת התורה, אתה משוכח את התורה. צריך מה שההלכה, מה שמותר, מה שאסור, אסור. עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזו, בואו נראה מה ההבדלים שיש בין הספרדים לאשכנזים, כמה דברים בסיסיים. דבר ראשון, לגבי אורז. אנחנו הספרדים, כל הספרדים, רובם ככולם, יש חלק קצת מרוקאים, קצת מחמירים, יש חלק מרוקאים מחמירים וצועקים על זה. אני אומר, שיחמירו בן אדם לחברו, שיחמירו בעניין של הכרת אותו, להכיר אותו באחד לשני, שיחמירו מדרים לנו כמה שאפשר. אתם עושים אחד המאה של אורי, וזה מחמירים, אתם עושים את זה. טוב, אנחנו עושים, רוב הספרדים כולם עושים, כמו דעת מרן, שאורז מותר. יש גמרא, מסכת פסחים, בדף למד ח'. רבי יוחנן בן נורי אומר, אורז מן דגן, וחייבים על חימוצו כרת. מתנפח האורז, כמו חיטה שמתנפחת, צורה שמתנפחת, וזה חמץ. מי שאוכל אורז בפסח מבושל, חייב כרת. זה סובר רבי יוחנן בן נורי. חכמים חולקים עליו. אין לך חמץ, אלא בחמישה מיני דגן. מה הם? חיטה, שעורה, כוסמת, שיבולת שוען ושיפון. אלו חמישה מיני דגן. אורז, לב מן דגן הוא. חולק רבי יוחנן בן נורי. רבנו הקדוש, בעל המשניות, הוא סתם במשנה כמו דעת חכמים, לא כדעת רבי יוחנן בן נורי. זה בגמרא, מסכת פסחים, דף למד ח'. עוד, בגמרא פרק הרבה פסחים, ודף קי"ד, גמרא אומרת, מהי שני תבשילים? אוכלים בפסח שני תבשילים. זכר לקורבן פסח, וזכר לקורבן חגיגה. אנחנו אוכלים בדרך כלל ביצה, אחרי הקידוש. אדם בערב פסח לא אוכל הרבה, צריך להשאיר מקום שיוכל לתיאבון בליל הסדר. אבל קצת רעבים קצת. אז מרן תמיד היה נוהג לברך אחרי הקידוש שהכל נהיה מדברו על הביצה, אוכל ביצה, היה בחלק לכולם, ככה מנהג של העיראקים, חלק לכולם, ואחר כך מברך אחרי זה נפשות, אחרי זה מברך. מי שאוכל דבר של בורא פרי אדמה כמו כרפס, כזית, זה לא מברך נפשות, כי הבריקת בורא פרי אדמה פותרת את המרו, אז מה אתה מברך נפשות? אתה מסיח דעת, זה בעיה. בדעמה אני מברך, גם כי אני לא מברך על המרו, אבל חתכילה אני לא מברך נפשות. מה שעקים כאן, הוא אכל ביצה, אכל ביצה. היה לפעמים, היה כמה שנים, שאני זוכר שמרן היה מבקש, האמא, תביא מעט אורז. הוא היה, נסחב ליבו, כל היום היה, אכל רק הבוקר קצת וזהו, כל היום. אבל הביאה לו קצת אורז, היה אוכל אחרי קידוש, בורא מיני מזונות, אוכל קצת, ואחרי זה מברך, בורא מיני מזונות, כמו שאמרתי. אה, סליחה, נפשות, בורא נפשות. אורז, זה מלכותו, שאתה בוא תאמין, אורז, מזונות, נפשות. וכן, גם ביצה. אז אוכלים ביצה ועוד תבשיל. חגיגה וקורבן פסח. אומרת הגמרא, מה יש שני תבשילים? רבונה אמר, כגון סילקה ואורזה. אורז וסלק. כתוב, רבה היה מהדר, מחפש בשוק, לקנות דווקא סילקה ואורזה. למה? הואיל ונפק מפומד רבונה. הוא אמר דוגמה. יכול להגיד כוס המחשי, יכול להגיד יפרק, דברים אחרים יכול להגיד. אבל אמר סילקה ואורזה, דוגמה בעל מה אמר. אפילו אחי, הואיל ונפק מפומד גדול הדור, תראו מה זה חש, כמה חשוב, אדם שמתבטל גדול הדור. כמה שנפל מפיו של רבונה הוא סילקה ואורזה, היה מחפש, קונה דווקא סלק, תרדין ואורז. אמר רב השם, שמע מינה, שלד דחש לעד רבי יוחנן בן נורי. אתה רואה שרבה היה מחפש, רבונה, רבה, דווקא אוכלים סלק ואורז. אף אחד לא חושש לרבי יוחנן בן נורי. אורז, לא בן דגנו, כן? זה פשוט שאורז לפי ההלכה זה מותר. כך פוסק הרמב״ם, כך פוסק הריף והראש, שלושה עמודי הוראה, כך כותב בספר המכתב, המאירי, הרידבה, בסוגיה שם, בפסחים דף קי"ד עמוד ב' או פסחים בדף למד ח', שתי מקומות, פוסקים כולם שאורז לא בן דגנו. שוט הריבש כותב שכל מיני קוטניות, הוא היה תלמידו של הר"ן לפני בערך 600 שנה, וכל מיני קוטניות ודוחן ואורז מותר לבשלם בפסח וכן המנהג פשוט. הנה הוא מעיד, לא רק שזה מותר, כמו הריף הראש והמון שכה פסקו, גם המנהג שזה מותר. מעניין, הטור היה בנו של הראש, אשכנזי, בערך 700 שנה. והוא כותב שיש שומרים שאסור לאכול אורז בפסח או קוטניות. כותב עליהם, וחומרה יתראי, ולא נהגו כן. רואים שבזמנו של הטור, 700 שנה, גם אצל האשכנזים, נהגו לאכול אורז בקוטניות. מפורש בטור, כל אחד יסתכל בטור, ויראה מפורש. הוא אומר, חומרה יתראי, לא נהגו כן. הבן ירוחם, כן, חמי אשכנזים, הוא כותב, שאותם שנהגו שלא לאכול אורז ומנקת תניות בפסח, מנהג שטוטו, כך הוא כותב. זולת, אם עושים את זה להחמיר על עצמם, לא ידעתי למה, אבל מנהג שטוט. זה ביטל את המנהג הזה. זאת אומרת, לפני 700 שנה, אשכנזים היו אוכלים אורז. ותאי מזה, לפני 900 שנה, תשובת רשי, גם בתשובתה וגם בסידור רשי. פורש כתוב שאורז מותר לאכול לפסח. לא כותב מנהגו להחמיר, שום דבר. הנה, זה החמי אשכנזים, הרשבץ. הוא אומר שהיו נוהגים בצרפת, כולם היו אוכלים אורז לפסח. גם כן הרשבש, תלמידו של הרשבץ. גם הוא כותב, נכדו, אני חושב שנכדו, גם הוא כותב שלאכול פולים ואפונים, עד בית מחוש. כן, אנחנו אוכלים אותם, הוא כותב. יש קצת מהצרפתים, הוא כותב, שנהגו להחמיר בזה, קצת. ודעת רוב הראשונים, כמו הרמב״ם, כמו הריף והראש, שאין בזה שום בעיה של חמץ, ולכן נהגו לאכול. עד כאן, אני מחזק לכם את המנהג שלנו, שאורז מותר לאכול, וכן קוטניות. אבל אסור לנו להתעלם בצד השני. יש כמה ראשונים שכתבו, שנהגו אשכנזים להחמיר, שלא לאכול קוטניות ולא לאכול אורז. ביניהם, אולי הראשון שבהם, הגאות, מימוניות והמודחים. הם שתי הראשונים, הראשונים שכתבו שאסור לאכול אורז לפסח. כותב הגאות מימוניות. אין לומר שאורז מחמיץ, מתנפח, וזה נהיה בעיה של חמץ. אפילו תינוקות של בית רבן יודעים שאורז לא מחמיץ. אין דבר, לא בגלל זה. יש שתי טעמים למה נהגו אשכנזים להחמיר באורז לפסח. יש שעושים פת מקוטניות, לחם מקוטניות או מאורז, ועושים פת ממחיתים. אם תתיר לאכול קוטניות, יבואו אנשים ועשו פת מקוטניות, ויבואו אנשים אחרים ילמדו מהם, כמותר, אז גם יעשו גם פת ממחיתה, קמח. זה לא כמו גזרה. הראש כותב, והסכימו אותו הרבה ראשונים, שמיום שנחתם בתלמוד, לא גוזרים גזרות מדעתנו. פה זה לא גזרה. זה מנהג שחששו לו כל חכמי ישראל. היה מכשול מצוי, כמו שמכשול מצוי, לכן כל ישראל, אם אדם רוצה לגזור בעצמו, אדם יש לו למשל, דוגמה נגיד, יש לו דפים של הגאה, הוא מחבר ספר, ברוך השם, כל אחד מחבר ספר, דיקותי בתל דיקותי, יש בזה טוב, יש בזה לא טוב. אתה לא יודע איזה ספרים, יש בהם טוב, למה לא? יש בהם דברים שסתם, מה אתם עושים, שמה אתה חוזר את הפעם, כותב בתל דיקותי. אבל היום מחברים ספרים, רוצים לקחת דפי הגאה בשבת, יש לו איזה טעות, הוא לוקח בציפורן, הוא עושה בצד, סימן, צא שבת, מעביר את זה מול האור, כל המקום שהוא סימן, מתקן את זה בעין. יש אומרים גזרה, שמה יתקן, שמה ייקח עד. מסתכלים על הרדב"ז בתשובה, שמשמע ככה. הוא כותב, עד שיקח את הקולמוס והדיו, ויתבל ויעשה את זה, נזכור שהיום שבת. היום לא צריכים דיו, מיד, עד, מתקן מיד. אז נגיד, עד שילך למגירה לקחת את העד, אולי יזכור. משמע קצת ככה, אבל הרב"ז אמר את זה לרב חד המילתא, כשם הוא דיבר לגבי, לא יעמוד אדם צד שדה ויראה מה יצליחה למחר. מצד זה הוא דיבר. ספר ישמח לב, לבב, חמד עולה רבני מרוקו, לא זוכר את שמו, ישמח לבב. הוא מדייק מהרב"ז, משמע שאם מתכוון רק להגיע, זה לא יעמוד אדם צד שדה ויראה מה יצליחה למחר, זה אסור. ובאכול בשבת. אבל אם מתכוון גם ללמוד וגם להגיע מותר, זה הלכה. תגיד גזרה, שמה יקח את, הוא מתכוון גם ללמוד וגם להגיע, הייתי רואה את מרן, שנים אגבי שנים, שהרב היה לו דפי הגעה, ועד הגעה בציפורן, עושה צעד, בצעד, או יש סיכת התו ששמים, זה לא מוקצה, זה לא דבר של איסור, הסיכות האלו. בפרט אם הם מקצה את זה מראש, השבת, זה מיועד לדפי הגעה, הנה חלמי, הרב היה לוקח עושה בציפורן בצעד, עושה שבת, אחר כך היה מתקן. לא גוזרים גזור מדעתנו, נגיד גזרה, שם מתקן, לא גוזרים. בקוטניות, באורז, זה לא דבר שאדם גזר לעצמו. חכמי הדור לפני 700-800 שנה, ראו שיש בזה פרצה, היה להם עוד סיבה, טעם אחד אמרתי כבר. טעם השני, שיש שם הרבה מצוי חיטים. היו עושים אותו שק של החיטים, מרקים את החיטים, והשק שהיה מסערות, שנתפס בו החיטים. מרקים מכל החיטים, שמתים עליו מכה, מכה, והכל מרקים, אחר כך עושים איזה אורז. אבל כמה חיטים מתפסים בתוך השערות, ואחר כך שמוצאים את האורז, יחד עם החיטים האלו, זה דומה, החיטים עם האורז. זה גזירה של זה, לכן אמרו שנמנעו. אז זה לא גזירה, אלא הציבור קיבל על עצמו בצד אירופה, בצד אשכנזים, לפני כמה מאות שנים, זה מאות שנים, לבוא להחמיר בדבר הזה. הבית יוסף מעתיק את רבן ירוחם, והוא כותב את שתי הטעמים. הספרדים שנהגו להחמיר באורז, זה בגלל הבעיה של תערובת של חיטים. לא בגלל פת קוטנית, פת קוטניות, פת אורז, פת חיטים, לא בגלל זה. תעשו את הטעם השני, שיש חיטים. היום אין את הבעיה הזו. העסקים שלנו היום זה לא אותם עסקים של החיטים. זה לא גם עסקים של שערות שנתפסים בהם כמו שהיה פעם זמנו לפני 100 שנה. לכן לפי הטעם הזה שלנו, שהספרדים אוכלים אותו להקל בדבר הזה. גם אם נגול להחמיר, יעשו התרה ויכולים להקל בזה יותר. אשכנזים, גם התרה לא יעזור להם. גם אם יוכלו למקווה, מקוויים חמים, שום דבר לא יעזור להם. הם צריכים להמשיך במנהג שלהם. הם נהגו להחמיר באורז, בקוטניות, בגלל שתי הטעמים האלה. לא רק הטעם של עסקים, גם הטעם שהיו עושים בקוטניות, דומה זה לזה. ולכן נהגו להחמיר בדבר הזה. המעריל, תומת הדשן, הרמה, כולם היו גדולי החכמי האשכנזים. כולם קודים בצורה חריפה מאוד, שצריכים להקפיד בקוטניות ובאורז. לפני שנה או שנתיים קיבלתי מכתב מאיזה ארגון מסוים. אני לא אגיד את השמו. תדעו לי מכתב, מבקשים שהרבנים הראשיים לישראל יבטלו את האיסור הזה של הקוטניות ושל האורז. הרעיון, אדם קונה שקית של אורז וניילון, כמעט אין שם חיטים, שום דבר. כל אחד ישאל את אשתו, את האמא שלו, את אשתו, יש חיטים שם? אין. גזור שם יעשה פת מאורז, מי היום עושה פת מאורז, מי היום עושה פת מקוטניות, זה לא מצוי היום. התבטל הטעם, התבטל הדין. כתבו לי שהרבנים הראשיים בבקשה, תבטלו את האיסור הזה. נעניתי להם מיד, חתם סופר כמה הרעיש על הדבר הזה. חס ושלום שאדם לא יבוא להעיז לבטל מנהגים הקדמונים. אין בדין רשאי לבטל דברי בדין חברו, אלא גדול ממנו מחכמה ובניין. איפה שנועים בדין כמו שהיה בזמן הגעות אמוניות, כמו המודחי, כמו המערית, כמו הדשן, מי יכול לבטא את המנהג שלהם? והרמה, חזק את זה הרמה. חתם סופר עמד בפרץ. הוא כתב אמנם שאם יש עניים ואין להם מה לאכול, אם אחר כך יאכלו הרבה מצות. המצות שהיה בזמנה, מה היה מכונה? עושים בידיים, כל אחד בבית שלו עושה מצות. מי אמר שהמצה הזו כשרה? אולי מדבר עם חברו, קצת טיפת רוק על העיסה, מחמיץ. יוצא לחוץ, בשמש, מחמיץ. מתקרב לתנור, פי תנור, ואז יכול להחמיץ. מי אמר שהמצות שהוא אוכל יותר קשה מאשר הקוטניות? ועניים כאלו שאוכלים רק המצות, אין להם תפוח אדמה, אין להם דברים אחרים לאכול, בשר, עוף, יש להם רק את זה לאכול, אז אי אפשר להקל להם. זה כותב החתם סופר. הוא מסתמך על תשובת הראש, שכותב, כל מנהג, אם יוצא מזה איזה מכשול, אפשר לבטל את המנהג. אז הוא מסתמך על זה. גם השואל המשיב, גם כותב, של העניים שאין להם מה לאכול, אוכלים הרבה מצות, אפשר להקל עליהם. הגאון החכם צבי, מספר עליו בנו, הגאון יעבץ, בשאלת יעבץ. וכמה הצער הצטער הבא מרי, על מה שנהגו אשכנזים לא לאכול קוטניות ואורז. כי אם ככה אין להם מה לאכול, אוכלים הרבה מצות. ומי אמר שהמצות יותר קשה מאשר האורז והקוטניות? הוא כותב, שאמר לו חכם צבי, אבא שלו, אמר להם, היה אשר חילה, הפתלינה לעד, לעין מנהג. איך כותב? אשרי שיוחז צדיק דרכו, וניפץ חומרות אלו אל הסלע. ככה יאמר חכם צבי. אבל הוא לא עשה את זה. כלומר, אם היה לי כוח, הייתי עושה את זה. אבל אני יודע שאין לו כוח. למרות שהיה גדול הדור, גם בינו המשך אחריו, יעבץ גדולי הדור, אבל היה להם כוח. למה? זה מנהג שנהגו בזמן הראשונים, מאות בשנים. איך תבוא ותבטא מנהגים כאלו? לכן החתם סופר לחם בכוח. הגאון רבי יצחק אלחנן, היה גדול הדור לפני 100 שנה. גם בזמנו, היו כמה אנשים ככה מתקדמים, משכילים, זה לא רק בזמננו, כל פעם יש ככה כאלו. גם כן, רצו לבוא ולהתיר קוטניות ואורז. והגאון רבי יצחק אלחנן, יש לו תשובה שלמה על זה, רבי יצחק אלחנן, וכתב חס ושלום להתיר מה שעשו לנו קדמוננו לפני מאות בשנים. אז גדולי האשכנזים החזיקו מאוד במנהג שלהם. הפרי חדש היה לפני 300 שנה בערך, הוא היה ספרדי, רבי חזקיה דה סילבה. הוא כותב שגם הספרדים נהגו להחמיר בכמה דברים. קוטניות לא נהגו להחמיר. מה, יוותרו על געיינים, על בוטנים? לא יוותרו על זה. אבל באורז זה אומר שהספרדים נהגו להחמיר. למה? בני מעשה שהיה. פעם אחת הביאו משהו גדול של אורז, והוא למעלה חיטה מבעבעת, למעלה חיטה בקועה. בא עליהם מכשול, לכן נהגו להחמיר. מביא את זה גם מרן החידה, שלכן נהגו רק באורז, לא בכל הדברים קוטניות. כל הדברים קוטניות, הספרדים תמיד נהגו להקל, כל הספרדים. באורז יש נהגו להחמיר, אומר שם החידה כותב, כמה מתלמידי חכמים ויראי השם מחמירים בדבר הזה, משמע, לא המון העם. אלא כמה תמדי חכמים שנגעו להחמיא באורז בפני מעשה שהיה. טוב, זה היה בזמנה שהיה מצוי חיטים בתוך האורז. אם אדם ילך בתל אביב, רחוב העלייה שם, באזור ההוא, חוז ולון, רחוב העלייה, שם מורחים בסקים, מורחים. אולי שם מצוי חיטים בתוך האורז, אולי שם, אני לא יודע. תבדקו, תראו. אבל שמורחים היום בחניות, סקיות דיילון סגורות, כמעט לא מצוי שם חיטים. לכן גם הספרדים שנגעו להחמיא כמו פרי חדש, וכמו מרן החידה, היום בימינו יכולים להקל, היום זה לא מצוי. ואם נהג להחמיר, יעשה התרה. מי שאבא שלו החמיר, הוא היה בתור רווק, שומע על אבא שלו, כמו דבאים. ואבא שהתחתן, דברנו. לא חייב קצת מכל מנהגים של אבא שלו. יעשה כמנהגי הספרדים. מיד, שנה ראשונה שהוא התחתן, יוכל אורז. לקח אישה מרוקאית, שהיא נוהגת להחמיר באורז. ברגע שהתחתנה איתו, תעשה הכל כמו המנהגים שלו. להיות כל איש שורר בביתו, דבר בשון עמו. אותו דבר עם ספרדיה, שתנאי עם אשכנזי, תעשה בבית שלו, שאשכנזי, תעשה בכל כמו שעושה אשכנזים. לא תבע של אורז, מה אתה רוצה להרגיז אותו? איפה שלו בית. לא, לא אורז ולא קוטניות, לא שום דבר. וסיפרתי, לפני שנת תפשין מנגימל, מרן אז סיים את הכהונה שלו כרב ראשי. בדרך כלל רב ראשי מקבל קהל, ככה היו בזמנו, מקבל קהל ברכת שלמה, היו באים תלמידי חכמים, מדברים איתו בלימוד, זה לא היה אמוני כמו שיש היום. מדברים איתו בלימוד. אני זוכר פעם אחת בא חכם שלום, למרן, ביקשה לו, קבלת קהל, ישב ליד הרב ושאל תוספות קשה מאוד, למסכת זבחים, היה אצלנו בשבעה בחזון עובדיה, קבלת קהל, ואז הוא שואל את הרב, תוספות מאוד קשה, אמר לו תוספות הקושיה, ולא ראית המרשה במקום? מיד הרב ציטט לו את כל המרשה במקום. חכם שלום יצא, הורדתי במדרגות. אז אומר, הייתי בטוח שמרן יודע את כל המערש בעל פה, מסכת שבת, סוכה, יומה, מסכת צבחים, יודע את המערש בעל פה, יצא משם כולו התפעלות. אז מרן היה מקבל קהל אצלנו בישיבה, תלמידי חכמים, בעיקר היו באים, היו איתו בלימוד. השמש שקנת את מצרכי הכיבוד, הביא יין, הביא דברים, הוא לא מכיר הרבה, היה עמד הערה. קנה פירות הבישים, מישמישים, שזיפים, גיינים, בוטנים, קנה מה שהוא אוהב, קנה עשה משהו חשבה. מרן הגיע, מה זה דברים האלו? אמר, קשה לפסח, הנה, תוציא את הכל, תשאיר כמו מה שמותר, ואתה תשאיר, תשאיר, הכל תוציא. ובאים הצילי בפרגע משכנזים. היה מגיע אצלו הרב ג'ולטי למשל, היה מגיע אצלו. הרבן דיבר, כל חג הם מקפידים להגיע לבקר אצל מרן. החברים הכי טובים של הרב שתנו את כל העדות, דווקא היו אשכנזים. כלומר, רבן דיבר, הרב ג'ולטי, הרב גוטשמיד, הרב אלישיב, והם יצאו לבקר, נרגיס אותם, נתן להם קוטניות, זקנים, יראו את זה, לא יכולים לאכול, תוציא את הכל. גם פירות יבשים, אשכנזים מחמירים פירות יבשים. כותב את אחרי משה, שהיו נוהגים לייבש אותם אצל התנור בעת אפיית הפת. שעופים לחם, שמים בצד, את הפירות מייבשים אותם. איפה יש דבר כזה היום? זה אולי עשו את זה באירופה. שם כל השנה יש שלג, בעיקר באירופה, ברוסיה, אז איך ייבשו את הפירות? ייבשו את זה בשלג? אז זה ברירה, עושים את זה בתנור אצל הפת. זאת המזרח התיכון, אצלנו הספרדים, יש שמש, יש חודשים רבים של קיץ, יש שמש. לא צריכים להיבש את זה בתנור, ייבשים את זה, היום בפרט, שבתי חרוש המיוחדים, שיבשים פירות. ולכי, אשכנזים, מנהג אבותיהם וידיהם. בטל הטעם, לא בטל הדין. אין בדין, יכול להיות בדין חברות, שיהיה גדול למחווה בניין. לכן אשכנזים צריכים להקפיד, כמו שאמרתי, בקוטניות, באורז, ישות, בסמים ראש. מיוחס להראש, תשובות להראש. הוציאו אותו לאור, לפני 250 שנה בערך, רבי שאול ברלין, הבן של צבי הירש, של הגאות של השס, הבן שלו. והוא היה תמיד חכם. חיבר את הספר הזה, אמר, יש לי בבוידי, מוצאתי תשובות של הראש, הנה הכתב יד, השוויתי, זה הראש, כתב תשובות. ויש שם דברים קצת מסרים. בין היתר, הוא כותב עניין של מנהג הקוטניות ואורז בפסח. והאשכנזים שנהגו להחמיא בקוטניות ובאורז בפסח, זה מנהג טעות, שיבוש, וזה יצא מהקראים. הקראים, יש להם את הפירוש שלהם על התורה, לא תבערו אש, לכל משפטיכם ביום השבת. עשו להליך חשבל. גם ערב שבת. חשבל זה גם לנו עשו. אלא גם ערב שבת. רשעים בחושך ידענו. תשאר בחושך. זה הפירוש, ככה מפרשים הקראים. אז גם כאן, הקראים פרשו שזה מחמיץ. אורת, אתה רואה שמתנפח. היה לפני חדר, זה היה פתאום נהיה מנופח. אז זה חמץ. והמנהג של אשכנזים מצא בקראים. כך כותב. בא הגאון רבי יוסף ידיד הלוי, שהיה כמה פעמים הזכרתי אותו פה, פה בירושלים, בשכונת הבוכרים לפני 80 שנה. גאון עצום. הוא כותב, בחינם הרעיש החתם סופר על הקוטניות ועל האורז. עשה רעש קדוש, לא לפרוץ קדה, ועשו ועשו, מה אתה צועק? תראה מה אומר בסנים ראש. הוא כותב שזה מנהג של הקראים. בחינם הרעיש. בחינם מכבודו של רבי יוסף ידיד הלוי. כל הכבוד. הוא לא ידע מה שכתבו גדולי הדור ההוא. החתם סופר, ספר בית מאיר, הגאון רבי עקיבא איגר, ספר הבירית, כולם כתבו דברים קשים כגידים נגד ספר הזה, בסמים ראש. זה רבי שאול ברלין, הוא היה רגיל לקרוא בספרים חיצוניים. לא פעם אחת קרה, הוא היה בקיא בכל ספרים החיצוניים, הוא התחבר רק עם אנשים משכילים, פרופסורים, התרשם מהם, ראה אותם עם קרחת, התרשם מהם, והיה מתחבר אליהם. כמו שהתחבר אליהם, נהיה קצת משכיל, נהיה קצת. ורוח ההשכלה השפיעה עליו. שאני מינו דמשכי. אדם מגיד, אני אקרא ואני לא אתפתח. אין דבר כזה. לפני אולי 55 שנה, אולי אפילו יותר, היינו גרים פה ברחוב אלקנה. הביאו לרב ספר על הדרדיים. מי שחיבר את הספר, להגיד שכל הזוהר זה לא נכון, לא בשביל מנחה, כל דברים האלו. אז מישהו הביא את זה לרב, כשהרב יפסוק, מה דינם של הדרדיים? מצטרפים למניין, לא מצטרפים למניין, הם כופרים בזוהר. אז הרב ביקש לעין בספר הזה. אני הייתי ילד קטן, והייתי ספר הזה, רציתי לעין בזה גם כן. אז שח את זה מידי, לא נתן לי רשות. וזה נמצא אצלי בהשאלה, עשו לי כל הספרים האלו. שפנים באופן, זה כמו ספרים חיצוניים. והרב קרא קצת והביא את זה בחזרה לו, כי הרב יודע מה לפסוק, איך מתייחסים אליהם. כמובן שהרב פסק שהם לא מצטרפים למניין, הדרדיים. מי שכופר בזוהר הקדוש, לא מצטרף למניין. ככה הרב פסק. בכל אופן, ספרים חיצוניים זה דבר שמשפיע על האדם. קורה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. במשך השנים זה משפיע. אדם עשה באדם, אנחנו מלאכים. הנה רבי שאול ברלין, בברלין, היה גאון עצום. הוא שהיה בקי בש"ס, היה חכמי הדור מתחלה פעמים ממנו. אבל הוא מסכן נשאר רווק. רווק זקן, נפטר בגיל 40, בודד, ככה.
עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד.